ביצה דף י' ג' אנחנו מתחילים בעמוד הקודם 9 שורות מלמטה. ושפזיכנה דרובה בר רב חנן, המארח של רובה בר רב חנן, הוולי איסורייתא דחרדלה. היו לו חבילות, חבילות של חרדל. הכוונה ענפים שלמים עם הגרגירים של החרדל. אמר לו, מהו לפירוך ירומי חל מניו ביום טוב? האם מותר לי לקחת את השרביטים ולהוציא מהם את הזרונים ביום טוב? האם נאמר שכיוון שזה מלאכה שאפשר היה לעשות אותה מערב יום טוב, אז לא נתיר לעשות אותה ביום טוב, כי זה תולדה של מלאכת דש? לא הווה ביודעי, לא הייתה לו תשובה. עתה לקמי דרובה, אמר לו, מוללין מלילות ומפרחין קטניות ביום טוב, זה מותר. אית ואבאיה, אז אבאיה מקשה קושייה מהברייתא. המולל מלילות מערב שבת, למחר מנפח מיד ליד. בשבת אנחנו גורסים מיד ליד. כוונה, הוא מעביר מיד אחת ליד השנייה. ואוכל, ועל ידי זה מתברר את הפסולת. אבל לא בקנון ולא בתמחוי, שהם כלים שמיועדים לברור בהם. זה אסור. רק מיד ליד מותר, כמה שזה נקרא כי לאחר יד. קנון זה כלי כזה שהוא עשוי כמו מרזב, שהראש שלו רחב והוא שם שם את הקטניות, ולמטה זה נהיה צער, אז הפסולת נופלת. זה דיברנו על ערב שבת. המולל מלילות מערב יום טוב, למחר מנפח על יד, על יד. הכוונה כמות קטנה, מעט מעט, ואוכל אפילו בקנון ואפילו בתמחוי. אבל לא בטבלה ולא בנפה ולא בקברה, כיוון שבכלים האלה בדרך כלל רגילים לברור כמויות גדולות. זה נראה כאילו עושה את זה לצורך מחר. זה אסור. אז לכאורה שואל אביי, מה כתוב כאן בברייתא? שהוא מולל מלילות מערב יום טוב. זאת אומרת, מערב יום טוב אין ביום טוב עצמו לא. עונה לו רוב ואפילו תמה ביום טוב. והי דדתנא רישא, מערב שבת, תנא ספנא מערב יום טוב. ובאמת מותר גם ביום טוב למלול את המלילות. שואל רבייה, אם ככה, אם מותר למלול מלילות ביום טוב עצמו, יש פה קושייה גדולה. אם כן, מצינו תרומה שזכאי בהרמתה, ותנן, אנחנו למדנו במשנה למעלה, לא אם אמרתם בתרומה שאינו זכאי בהרמתה. המשנה למעלה דיברה על זה, שבתרומה אין אף פעם סיטואציה שמותר לתרום תרומה ביום טוב. כמו שתמיד אפשר היה לתרום מערב יום טוב. ודבר שהוא היה יכול לעשות מערב יום טוב, לא יתירו לו לעשות ביום טוב עצמו. לכאורה, שואל אביי, אם יש סיטואציה, שעד עכשיו כשהוא הכניס את כל הקטניות האלה עם הקליפות, הם עוד לא התחייבו בתרומה, וברגע שהוא מלל אותם ופרק אותם, אז הם כבר נהיו גורן, הם נהיו גמר מלאכה. אז עכשיו ברגע הזה הם התחייבו בתרומה. אז במקרה כזה זה דוגמה שהוא לא יכול היה לתרום ערב יום טוב, אז בוודאי נתיר לו לתרום ביום טוב. אז לכאורה בא אביי וטוען, אם אתה מתיר למלול מלילות ביום טוב, אז אפשר גם לתרום תרומה. ואם המשנה כתוב שאין מצב שתורמים תרומה ביום טוב, כנראה שהמשנה סוברת שאסור למלול מלילות ביום טוב. עונה הגמרא לא קשיא. הורבי הור רב יוסי ברב יהודה. אתה צודק. באמת המשנה שלנו שאמרה שאין מציאות כזאת של הרמת תרומה ביום טוב, היא לפי שיטת רב יוסי ברב יהודה שאומר אין תרומה במלילות. מה הכוונה? דתניא. הכניס שיבולים לעשות מהם עיסה. וכמובן זה עדיין שיבולים, אז עוד לא נגמרה מלאכתם, הם עוד לא התחייבו בתרומה. אוכל מהם הרי הוא פטור מלהפריש תרומות ומעשרות. אם הוא הכניס אותם למוללן במלילות, לאכול קצת קצת על ידי שהוא מולל אותם ומפרק אותם בידיים. רבי מחייב, רבי אומר, הם כבר חייבים בתרומה, ההכנסה שלהם זה גמר מלאכתם, זה הגורן שלהם. הם הרי לא יבואו לידי גורן אחר. רבי יוסי ברבי יהודה פותר. מה הכוונה פותר? אומר, הדברים האלה אף פעם לא יהיו חייבים בתרומה. תאכל מהם מה שאתה רוצה. למה? כי בתורה כתוב דגנך. וזה לא דיגון. דיגון זה רק קיבוץ מקרי, וזה לא מתקבץ. כי זה עדיין שיבולי. אז אם כן, לפי רבי, כשהוא מולה מלילות ביום טוב, כשהוא לקח אותם, הכניס אותם לעיסה, פתאום מלל אותם והתחרט, לקח קצת ומלל אותם, אז הוא חייב בתרומות. אבל לפי רבי יוסי ברבי יהודה, הוא לא חייב בתרומה ומעשרות. ויכול לאכול את זה ככה. אז הטענה שלנו שאמר אין תרומה ביום טוב, זה רבי יוסי ברבי יהודה. שוטר מראו לרבי יוסי ברבי יהודה, נמי משכחת לה, גם יש מקרה. כגון שהכניס שיבולים לעשות מהם עיסה. אז ממילא זה עוד לא קרי, ועוד לא דגן, ועוד לא חייב במעשרות. ונמלח עליהם, על כולם ביחד, למוללן ביום טוב. וברגע שהוא החליט עכשיו, זאת אומרת, כיוון שבהתחלה הוא הכניס אותם לצורך עיסה, אז הם נכנסו למציאות של תבואה כזאת שעומדת להתחייב במעשרות. ברגע שהיא נכנסת לבית, זה כבר השלב שיורד להם שהם עומדים להתחייב בתרומות ומעשרות. וברגע שהוא מחליט עליהם, את כולם למלול אותם, אז זה בעצם הגורן שלהם. אז גם רבי יוסי ורבי לא יודע במקרה כזה שהם חייבים בתרומות ומעשרות. דטבלה ביומי שהם נהיו טבל באותו היום, אלא מה אתה נאלץ להסביר על המשנה למעלה שאמרנו אין תרומה ביום טוב, הכוונה רוב תרומה. רוב התרומה בדרך כלל לא מצוי שאדם מתחייב ביום טוב. אם יש מקרה נדיר אז הוא באמת יוכל לתרום. אז אם כן, יוצא שלא צריכים, כל הקושיה נפלה, לא צריכים להגיד שזה רק עלי בדי רבי יוסי ברבי יהודה ולא עלי בדי רבי, אלא באמת עלי בדי כולן. ולא קשה על רוב. אמר אביי מחלוקת, כל המחלוקת בין רבי לרבי יוסי ברבי יהודה זה רק בשיבולים. שהם רובם עומדים לדישה ואין גורן שלהם רק במירוח. אבל בקטניות דברי הכל היא סוריית הטבלה. כולם מיודו שכשאתה עושה מהם חבילות זה כבר עושה מהם טבל. למה? יש הרבה בני אדם שהם מכניסים קצת קצת, הם רק מפרקים את זה לפי התבשיל העכשווי שהם רוצים לבשל. להם הם מסייע לה, בוא נביא לו ראיה ממשנה ממסכת תרומות. מי שהיו לו חבילי טלטן של טבל. טלטן יש לו משהו מיוחד שהטעם של הזרעונים ושל השיבולים שלו, של הענפים שלו זה אותו טעם. הרי זה קוטש, כוונה שהוא מפרק אותם מהשיבולים. הוא מחשב כמה זרע יש בהם, בערך. הוא מפריש על הזרע ואינו מפריש על העץ. לכאורה, מה אליו? רבי יוסי ברבי יהודה, עוד מעט נראה למה נחשוב שזה רבי יוסי ברבי יהודה. דאמר אתם, בקטניות הוא אומר שהיא לא טבלה. לא בקטניות, בשיבולים הוא אמר שזה לא נהיה טבל. הוכה, פתאום בקטניות אתה רואה שהוא מודה שטבלה? עונה הגמרא לא. אנחנו נגיד שהמשנה הזאת זה רבי. אבל עלי בדי רבי יוסי ברבי יהודה, באמת גם בקטניות זה לא נהיה טבל. שאתה אומר, אי רבי היא, מה ירא טלטן, אפילו שיבולים נמי? למה המשנה תופסת דוגמה של טלטן? אז הגמרא רוצה להוכיח, למה לא דיברנו כאן על שיבולים? כנראה שזה רבי יוסי ברבי יהודה. אז הגמרא עכשיו מקשה על זה. אלא אמר רבי יוסי ברבי יהודה, נשמי נשאר מיני קטניות וכל שכן טלטן. למה אתה מדבר דווקא על טלטן? מה מיוחד בשאר מיני קטניות? שאף על פי שהרבה עושים מהם קרי ומרוח, כל שכן טלטן שבדרך כלל נותנים אותו מעט מעט בגדרה למתק, ולא מפרקים את כולו, אלא אתה צריך להגיד פירוש חדש, ולפי הפירוש החדש הזה יכול להיות שהברייתא היא רבי, שהמשנה היא רבי. אלא טלטן הצטריך עליה. מה החידוש? סג דעת החמין הועיל וטעם עיצו ופריו שווה לפרוש נע מהעיצו, שגם את העץ יצליחו להפריש ממנו תרומות ומעשרות. קומש מלון שהחיוב תרומות ומעשרות זה רק על הזרעונים. אז זה החידוש, לכן עוסקים בטלטן. אז באמת יכול להיות שזה גם כן רבי. עד כאן דאחת, יקרא דאמרי, אמר רבי בדיוק הפוך. מחלוקת בשיבולים, אבל בקטניות דברי הכל, איסורייתא לא טבלה. אפילו רבי יודע. למה? סתם הכנסת הקטניות היא למירוח, וששמים את זה בחבילות, זה לא נהיה טבל עדיין. זה עוד לא נהיה גורן. מיטווי, מאותה משנה, משהיו לו חבילי טלטן של טבל, הרי זה כותב שמחשב כמה זרע יש בהם. הוא מפריש על הזרע ואינו מפריש על העץ. מה אליו טבל טבול של תרומה? אז כתוב פה שחבילות הם נהיים טבל. סימן שקטניות שקשרנו אותם בחבילות, הם כבר התחייבו בתרומות? ענה גמרא לא, מדובר טבל טבול של תרומת מעשר. מה הכוונה? באמת זאת לא התחייב בתרומות ומעשרות. אבל יש חידוש חדש. אם אדם לקח חבילות של קטניות, של טלטן, שהם עדיין לא מחויבים בתרומה, עד שהוא יברור אותם, ימלול אותם, יעשה מהם קרי. והוא הלך ולקח 10% ונתן ללוי תרומת מעשר. אף על פי שזאת לא התחייב בשאר תרומה, הלוי חייב מהמעשר ראשון הזה, שזה מעשר ללוי, לתת מפה 10% לכהן תרומת מעשר. למה? הרי זאת לא דגן, זאת לא התחייב בתרומות. וכדי רבה בואו, אמר רב שמעון בן לוקש. דאמר רבי אבאו, אמר רב שמעון בן לוקש, מעשר ראשון שקדימו בשיבולים, שמו טוב לו לתרומת מעשר. מה הכוונה? כל דבר שעוד לא נהיה דגן, הכוונה שעוד לא נהיה גמר מלאכה, עוד לא חייב בתרומות ומעשרות, כי התורה אמרה, ראשית דגנך. אבל אם הוא כבר לקח 10% ועשה את זה מעשר ראשון, זה כבר מתחייב במעשר, בתרומת מעשר. למה? כי תרומת מעשר התורה לא אמרה להפריש דגן. היא אמרה לתת מעשר מן המעשר. ברגע שהשיבולים קיבלו שם של מעשר ראשון, כבר התחייבו בתרומת מעשר. זה מה שנקרא שמו, שקראו עליו שם של מעשר ראשון, טוב לו לתרומת מעשר. אז כאן מדובר בטבל של תרומת מעשר. עכשיו גם שאת קוטש, למה לי? למה מוטל על הלוי לבוא ולקטוש? בשלם אם מדובר בתרומה גדולה רגילה כמו שהבנו עד עכשיו. אז כתוב קוטש כדי להביא את זה למצב של דגן. אבל אם אתה אומר שמדובר שיש איזה שם של מעשר ראשון ולכן זה חייב בתרומת מעשר. אז שיגיד ללוי, כיכל יעבו לי שהלוי יגיד לכהן, כמו שאני קיבלתי את זה בשיבולים, אחי יבנה לך, גם לך אני אביא את הטלטן הזה עם השיבולים שלו. למה מוטל עליו לברור? אמר רוב הכנסה. קונסים אותו. אתה הלוי הלכת והסכמת לקבל מעשר ראשון לפני שהפרישו מזה תרומה גדולה? אתה גורם פה באיזשהו מקום נזק לכהן? שכשהכהן יקבל 1/50 מכל הדגן פה, מהמעשר הראשון שכבר נתנו לך, לא ייתנו תרומה גדולה. לכן לך אתה ותתרח ותברור ותעשה שירות לכהן. רש"י מבין שמי שמקדים מעשר ראשון לפני התרומה גדולה, הוא עובר בלב. שכתוב מלאתך ודמעך לא תאחר. אל תאחר את התרומה אחרי המעשר. אלא צריך לתת קודם כל תרומה ואחר כך מעשר. תניא נמי אחי, בן לוי שנתנו לו שיבולים במעשרותיו, עושה אותם גורן, צריך לברור אותם. אותו דבר אם הביאו לו ענבים, עושה אותם יין. זיתים עושה אותם שמן, כמובן מדובר כשהם מיועדים לזה. הוא מפריש עליהם תרומת מעשר ונותנם לכהן, שכשם שתרומה גדולה אינה ניטלת אלא מן הגורן ומן היקב, כך תרומת מעשר אינה ניטלת אלא מן הגורן ומן היקב. הגמרא שואלת, מחשב? כאילו הוא עושה חשבון של בערך? המדידה בה היא, צריך למדוד בדיוק, הרי תרומת מעשר זה בדיוק 10% מהמעשר ראשון. זה נקרא תרומת מעשר. עונה הגמרא, התנא שלנו הומני הוא התנא אבא אלעזר בן גימלי. דתניא אבא אלעזר בן גימל אומר, ונחשב לכם תרומתכם. הוא דורש, מה זה תרומתכם לשון רבים? בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר. ומה הוא מסביר? כשם שתרומה גדולה ניטלת בעומד ובמחשבה, בערך. איך אתה יודע? כי כתוב ונחשב, ומה הכוונה במחשבה? שהוא לא צריך להגיד בפה, זה תרומה. אלא אם הוא חושב, הפירות האלה בפינה יהיו תרומה, זה חל. נותן עיניו לעשות את זה תרומה ואוכל בצד השני. כך תרומת מעשר ניטלת בעומד ובמחשבה. ככה סובר התנא הזה, אבא אלעזר בן גימל. גופה אמר רבא בו, אמר רב שמעון בן לוקיש, מעשר ראשון שקדימו בשיבלים, שמו, שהוא קרא לו שם של מעשר ראשון, זה כבר טוב לו לתרומת מעשר. למרות שזאת לא הגיע לשלב שהוא מתחייב בתרומות. מה איתה, מה למה? אמרו והואיל ויצא עליו שם מעשר, ובתורה מה כתוב? לתת תרומת מעשר מן המעשר. ברגע שהוא קיבל שם מעשר, הוא צריך לתת תרומת מעשר. ממרה נוספת, אמר רב שמעון בן לוקיש, מעשר ראשון שקדימו בשיבלים, פטור מתרומה גדולה. זאת אומרת, בוא נגיד שגדלו פה 100 קילו של פירות. אם הוא היה נותן תרומה גדולה, אז הוא היה נותן דבר ראשון, 1 מ-50. זאת אומרת, מתוך המאה היה נותן 2 לכהן. היה נשאר לו 98, היה נותן מתוך ה-98 10% מעשר ראשון ללוי, 9.8. אבל עכשיו, שהוא הקדים ונתן ללוי 10 מעשר ראשון, כמה נשאר לו אצלו? 90. כשהוא יבוא לתת לכהן תרומה גדולה, הוא לא ייתן לו 2, אלא ייתן לו 1/50 מ-90, שזה פחות. נמצא שהכהן מפסיד. וה-10% שהלוי קיבל, הוא לא צריך לתת מזה תרומה גדולה. מאיפה אתה יודע? שנאמר, והרמותם ממנו תרומת השם, מעשר מן המעשר. כל מה שאתה הלוי חייב לתת זה מעשר מן המעשר, אמרתי לך, ולא תרומה גדולה. אבל כל זה רק אם הקדימו בשיבולים. מה זה שיבולים? לפני שהפירות האלה בכלל התחייבו בתרומה גדולה. אמר לו רב פופל אבאי, יהי יחי, אם הדרשה הזאת כל כך טובה, אז אפילו הקדימו בקרי נמי. גם אם הפירות כבר נהיו קרי, קרי הכוונה שהוא ברר את כל החיטים מהשיבולים, כל הגרגירים, והחיטים כבר התחייבו בתרומות ומעשרות, והוא הלך ונתן ללוי 10%. גם תגיד שהוא פטור. אז אומר לו, עליך, על הסברה שלך, אמר קרא, משהו הפוך. מכל מתנותיכם, תרימו, מה תרימו? את כל תרומת השם. מה זה כל? אל תרימו רק מעשר מן המעשר. זאת אומרת, לא רק תרומת מעשר, אלא גם תרומה גדולה. אופה. אז יש לנו פה שני פסוקים. פסוק אחד משמע שהלוי שקיבל מעשר ראשון פטור מתרומה גדולה, פסוק שני משמע שהוא חייב. ומה ראית? בשיבולים לפתור ובקרי לחייב. עונה גמרא, סברה פשוטה. היי אתגן. בקרי זה כבר נהיה דגן, זה כבר התחייב בתרומה גדולה, לכן עדיף להעמיד את הפסוק שמחייב במצב שהלוי קיבל את זה אחרי שזה כבר התחייב בתרומה גדולה. והי לא אתגן. יש לנו משנה במסכת מעשרות, נן הוסו. כתוב ככה. המקלף שעורים ואוכל אותם. מקלף אחת אחת ואוכל. הכוונה, הוא לא צריך לעשר. זה נקרא אכילת הרי. ואם קילף ונתן לתוך ידו, זה כבר נהיה קבע, הוא חייב לעשר. אמר רבי אלעזר, וכן לשבת. אם הוא מקלף ואוכל אחד אחד, זה נקרא כלאחר יד. אבל אם הוא מקבץ אותם ביד שלו, זה כבר תודה של דש, והוא חייב. שאתה מראה, איני, זה לא נכון, והוריו, מקלף עלי דיוויתו קסי קסי. אשתו של רב הייתה מקלפת לו כוסות שלמות של גרגירי שעורים בשבת, והוא היה אוכל, ורב חייה מקלף עלי דיוויתו קסי קסי. זה ודאי לא דש, אלא יתמרים, נגיד את הממרה של רב לוזור, הסייפי יתמר. על המשך המשנה שם במעשרות, שמה כתוב שם? המולל מלילות של חיטים, מנפח על יד, על יד, כוונה מעט מעט, ואוכל. ואם ניפח ונתן לתוך עיקו, ושם את זה בכיס, אז הוא כבר חייב מצד תולדה של דש. סליחה, אז הוא כבר חייב במעשרות. זה כבר נקרא אכילת כבר. זה כבר נקרא שזה נהיה גורם. אמר רבי אלעזר, וכן לשבת. לא לשים את זה בבגד. בבגד זה כבר נהיה דש גמור. מה תקיף לו רבה בבר ממון ורישה? לפי זה אנחנו נפרש רק למעשר אין. אם הוא מקלף שעורים ושם אותם בקוס, או שם אותם ביד, הוא מתחייב במעשרות. לשבת לא? זה לא נקרא תולדה של דש והוא לא יהיה חייב? אז שואל רבה בבר ממון, ומי כמידת לעניין שבת לא וגמר מלאכה? ולמעשר רב וגמר מלאכה? אם לעניין מעשר זה כבר חשוב כגמר מלאכה, אז לכאורה גם לעניין שבת? מתקיף לרב שישס ברידה רבידי, ולא, בוא נתן לך דוגמאות. ואו גורנן למעשר, גורנן הכוונה, שזה נהיה גמר מלאכה, ותנן. איזה הוא גורנן למעשר? הקישויים והדלויים משפקסו. שפקסו הכוונה, זה מין פרח שיש להם בראש הפרי, הפרח הזה כשהוא נופל ומתייבש, זה נקרא גורן. מי שלא פיקסו, מי שיעמיד הרמה. או, מי שעושה הרמה, זה כבר נקרא דגן, נקרא גורן למעשר. ותננה מגבי בצלים, מי שיעמיד הרמה. ואילו גבי שבת, העמדת הרמה, הוא בוודאי פטור, זה לא נקרא גמר מלאכה, אלא מעית לך למימה. שגבי מלאכת שבת, אז רק מלאכת מחשבת עשרה תורה. ולעשות הרמה זה לא מלאכת מחשבת, למרות שזה גמר מלאכה לעניין מעשרות. וכן עמק, כשהוא ממלא כוסות, כשהוא ממלא ביד שלו סורים כלופים, לגבי מעשר זה גמר מלאכה, אבל לגבי שבת מלאכת מחשבת, עשרת תורה, ולכן זה לא נקרא גמר מלאכה. כיצד מולל? כשאנחנו אמרנו שהוא מולל ביום טוב. אבא עם משמד רבי יוסף אמר, חדה אחדה, יכול למלול רק אצבע על אצבע. לא להשתמש באצבע מעל שתי אצבעות. ורבי עם משמד רבי יוסף אמר, חדה אתרת. אצבע אחת שמוללת מעל שתי אצבעות. רוב אמר, כיוון זה משנה, כיוון שהוא עושה שינוי, אפילו חדה כולו נמי. אפילו אם הוא ממלל באצבע אחת על כל האצבעות, זה גם תקין. כיצד מנפח שאמרנו שבשבת הוא יכול לנפח? אמר רבה בבר, רב עדה בר אהבה, אומר רב, מנפח מקשרי אצבעותיו ולמעלה. הוא שם אותם על האצבעות ולא על כף היד, ושם הוא מנפח שהקליפות יעופו. מכך הוא עלה במערו והם צחקו על זה. כיוון זה משנה, כיוון שהוא כבר עושה שינוי, אפילו ביקור ליד נאמה. אלא אמר רבי אלעזר, מנפח בידו אחת ובכל כוחו. אז כתוב כאן, בכל כוחו שהכוונה שאפילו שיכול להרים את זה למעלה ולמטה, כדי שכל המוץ יתפזר. אבל לא בשתי ידיים. עד כאן, דף י' ג'.